שלום לכתבת פוליטית מדינית זמן ישראל טל שניידר, שלום לך.
שלום, דודו, שלום, קדית.
בואי ננסה לאבד את מה שהיה אתמול בבית המשפט במהלך הדיון על תנאי השחרור של אוריך בין חברת הכנסת גוטליב לשר המשפטים שיצא על ההתנהגות שלה שם.
טוב, יצא על ההתנהגות שלו בטוויטר, בבית המשפט היא החליטה דווקא לצאת לו אחד העובדים על מאבטח שעושה את תפקידו, ונתחיל מזה שהיא החליטה לצרוח על להפריע לדיון. זאת אומרת, ההתנהגות שלה בנושא הזה של להפריע לדיונים בבתי המשפט זה כמו הפריימריז שלה, היא אומרת ככה אני אגיע לכל המתפקדים של הליכוד.
אבל היא צודקת בזה, הנה זה עובד. שר המשפטים מתייחס אליה בהחלט ואומר ככה, עכשיו אנחנו יודעים משר המשפטים שאפשר לעשות דברים לאו דווקא כפי שצריך לעשות אותם, כמו פרשת המנעולים, ולכן אולי זה לגיטימי, לא?
לא, זה לא לגיטימי, זאת אומרת, אני שמחתי לראות, שמחתי בקטנה, אני אומרת, לראות שסוף כל סוף מישהו בליכוד גם מתנער ממנה.
כן, בדיוק, הוא הפגין ממלכתיות, ופתאום אכפת לו מזה שהיא מתנהגת שם בצורה לא ראויה. בכל זאת, עם כל הכבוד, צריך לנהל משפטים, בלי בלגן.
תגידו רגע, זה לא נראה לכם מוזר שטלי גוטליב, שהיא באמת, תמיד צועקים על טלי גוטליב, ובצדק, כן, היא באה לעורר פרובוקציות, אבל זה נראה לכם הגיוני ששר משפטים שזה אתה החליף מנעולים בלשכה, כדי שהיועמ"שית לא תוכל להיכנס, הוא יגיד דבר כמו תפסיקי לבייש אותנו, תתנצלי, זה לא נשמע כמו...
אני חושב שמנעולים זה בושה מתחום אחר. זה כל אחד, זה כבר קשור יותר ל...
לדעתי...
טל, תגיד.
כן, אני חושבת שזה מביש באותה עמידה, אבל הם שניהם עושים את הדברים האלו כדי לשאת חן בעיני 100,000 איש. זה אותה הרמה, זה אותה התנהגות, אבל זה סוג של... הוא מבחינתו זה צביעות מתוחפת, הוא בכל זאת הוא בא ואמר... את מבאסת את הליכוד, אז אתם יודעים, גם שעון מקולקל בדי פעם עובר ליד השעה הנכונה.
רגע, מה היא עשתה, סליחה שקטעתי אותך, אבל מה היא עשתה בדיון עצמו? זאת אומרת, איך היא קשורה לזה מלבד סתם רצון להיות שם? כי אפשר.
בדיוק, היא לא קשורה לזה. היא באה, מגיעה לכל מיני דיונים, כי הטענה שלה, כביכול, זה שזרוע ארוכה של יריב לוין מאפשרת לשופטים לזרוק אותה מהדיונים. זה כאילו ה... הטיעון החכם, הלא ברור. זאת אומרת, היא באה לדיונים, צורחת מפריעה, השופטים נאלצים לעצור את הדיון, היא צורחת ומפריעה ללא קשר ל... ואז בעצם היא אומרת, החסינות שלי מאפשרת לי להתערב בדיונים, זה לא נכון, כי החסינות לא מאפשרת לעשות מעשים, ויש פה גם עניין של הפרדת רשויות. לא משנה, היא ממציאה הטיעונים,
כן.
נזרקת חוצה, ואז מתלוננת, שבזה שיריב לוין לא השעה את מיכליס, או לא השעה את הנשיא עמית, זה אשמת שר המשפטים. אין טיעונים באמת, זה רמה מאוד נמוכה של טיעונים, אבל בכלל לא משנה. היא, כמו שאתם אומרים, מקבלת את יומה בתקשורת, והתקשורת גם כן, אני ראיתי אתמול, הרבה מהתקשורת לא כל כך רוצה לסקר את המאומות שלה, אבל כשהיא עושה כזה מעשה, ואומרת כאלו, מדברת... משתמשת בז'רגון הנאצי, כן, כלפי עובד מערכת המשפט, אז בסוף היא גוררת את התקשורת כן לסקר, והנה אנחנו נאלצים לדבר על זה.
נאלצים, כן, אין מה לעשות, כי שר המשפטים, אני חושבת שאנחנו נאלצים לדבר על זה בעיקר, כי שר המשפטים מעורב בזה, והאיש הזה משפיע על הווה ועתיד מדינת ישראל, בעיניי, אולי יותר מכל אחד אחר.
והיא רוצה להחליף אותו.
או לפחות מה. כן, אולי בזה...
אם היה חסר בלגן במערכת המשפט, שווה להשתמש בה, לעשות שם צדק.
כן, אבל מה התחלת להגיד קודם, שמה הדבר המעניין בזה דווקא?
שתראו שראש הממשלה בכלל לא מתערב, אתם רואים שאף אחד בצמרת הליכוד, זאת אומרת, היו נגדה כל מיני גינויים אתמול, אבל לא יודעת, זאת אומרת, התנערו ממנה ממפלגות אחרות, ראיתי בעיקר, וראש הממשלה מחפת לו שהיא... תדבר ככה לזה, וכששר המשפטים שלו מתעצבן, או כששר המשפטים שלו משפיל את היועצת המשפטית בצורה מכוונת וילדתית, הוא גם לא אומר שום דבר. ישחקו על הערים בפניים.
בוודאי, משום שבזמן הזה יוצאות כל מיני כותרות כאלה, על יש עסקה, אין עסקה. זה אולי עדיף לעסוק במשהו אחר, אז כן.
כן, אז לגבי זה אנחנו באמת, אני חושבת שמאוד לא ברור כל המסרים שהוא מעביר, הוא מעביר מסרים דרך הלשכה שלו, שרק עסקה מלאה, אחרי שבמשך כמעט שנתיים רצו כל הזמן עסקאות חלקיות, והחמאס רצה עסקה מלאה, אז עכשיו כשהחמאס בא ואומר זה, הוא עובר לעסקה אחרת, ובעצם יש תשובה כביכול של החמאס מלפני, אני חושבת, 48 שעות או 36 שעות, ובירושלים תממה לא שומעים שום דבר, וזה לא ברור אם זה שקט כי באמת יש פה משהו שמתרחש, או שעוד פעם שקט כי מתעלמים, ואין לי איזו בשורה להגיד לך.
אולי השקט הזה, אבל אולי השקט הזה בעצם מראה יותר מאשר מה עומד לקרות את מידת אי הידיעה שלנו, או אי מסירת הפרטים והידיעות לאזרחים ולעיתונות פה.
הלוואי וזה המקרה ומשהו באמת קורה, ויש איזושהי התקרבות מסוימת והתקדמות של החלטות, אבל אנחנו גם לא רואים שהקבינט התכנס כדי לקבל החלטה, אז
יש איזשהו מסר כפול, גם עסקה מלאה מצד אחד, מצד שני לא סוגרים את הדלת לעסקאות חלקיות, זאת אומרת, ככה אנחנו כבר ניזונים מהתקשורת כבר כמה ימים, שקצת הכל פתוח, אבל זה לא ברור איפה זה עומד בדיוק.
נכון, בעצם כשראש הממשלה בא ואומר, אנחנו מתעקשים על עסקה של כל החטופים, הוא אומר את זה כמובן דרך גורם מדיני שמוציא הודעות מהלשכה, אז אתה ואני ואחרים יכולים להבין שבסדר, בדרך לעסקה של כולם, ייתכן שיהיה מהלך קודם של להוציא 10 אנשים ומספר מסוים של חללים, ואחריו דיונים על סיום המלחמה כדי להגיע לאותו יעד שאתה הצבת שהוא להוציא את כולם. זאת אומרת, זה לא סותר כביכול, הוא לא בא ואמר, הם לא באים ואומרים, אנחנו בשום פנים ואופן לא מסכימים עכשיו לעשות משהו חלקי, עד שהחמאס כולו, אבל מצד שני, היעדים שהוא מציב כדי לגמור את הכל, הם מאוד מאוד רחוקים ונראים בלתי אפשריים. כך שבאמת, אני באמת לא יודעת להגיד לכם לאן זה הולך כרגע, אם יש איזושהי עמידה כזאת שבאה ולהגיד, עד שאחרון החמאס יחזיר את נשקו, אני לא מוכן לעשות עסקה, או אנחנו אולי מוכנים לעשות
שזה משהו. דבר לא ריאלי להגיד, כן? עד שאחרון אנשי החמאס לא יחזיר את נשקו?
לא, כי יש את ההודעה שבאה ואומרת, יש חמישה תנאים שאחד מהם פירוז מלא של הרצועה. מה זה פירוז מלא של הרצועה?
בסדר, אבל זה תנאי שסתם אומרים. זה כמו איך שאנשים, כאילו, את יודעת, מדברים את זה החוץ, מה זה פירוז מלא? מה אנחנו, איך נדע את זה?
רגע, אבל בסופו של דבר, האינטרס שלנו, או הניצחון שלנו, יושג באמצעות זה שבאמת לא יהיה חמאס, או לא יהיה חמאס עם נשק, לא?
לא, 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 דודו, די, שנייה, סליחה.
למה די?
סליחה, זה פשוט עמדה של בן שש, אני מתנצלת על זה, אבל הניצחון שלנו יושג כאשר יהיה הסכם מדיני עם מי שנמצא שם, כל מי שנמצא שם, שיהיה הסכם. זה יהיה ניצחון, רק זה יהיה ניצחון.
כן, השאלה היא אם הכרזה על תהליך של פירוז, או שיושג בכל הפירוז. למשל, המצרים באים ואומרים, תנו לנו להיות מעורבים בנושא פירוז הרצועה. אנחנו, הנשק יופקד אצלנו, או משהו כזה.
נכון, אתמול הייתה ידיעה באמת שהנשק יופקד שם, במצרים. אני לא חושב, אגב, שזו גישה ילדותית. זאת אומרת, אני חושב שבסופו של דבר, לעשות גם הסכם, זה לא מילת קסם. זאת אומרת, אם יש פה גוף שחרט על דגלו השמדה מוחלטת של המדינה, והדגים את זה באמצעות שחיטה ועריפה של אזרחים, אני לא בטוח שאני מסוגל לחתום איתו על משהו.
אבל השאלה אם אתה מסכים שתהליך המעורבות של מצרים יתחיל, קודם כל תוציא את החטופים והתהליך יתחיל, או שאתה בא ואומר, בסדר, תראו לי שהמצרים לקחו את הנשק ממישהו, ואז אנחנו נשחרר את החטופים. תבין, יש
טוב,
פה,
אני מאוד מקווה כמובן שהחטופים זה יהיה הדבר הראשון, כי זה גם יהיה הפגנה של רצינות, או מלבד פתרון הטרגדיה.
וגם אל תשכח שהמצרים אומרים, אנחנו נהיה מעורבים בתהליך, בתנאי שהרשות הפלסטינית תקבל שליטה מנהלתית ומה שתקרא ממשלת מומחים בעזה, מה שבירושלים שעללו על הסף. אז בוא, כאילו יש פה דבר, עכשיו אנחנו לא שומעים היום שישראל מגיבה למצרים לרעיון האחרון שלה, אז אני לכן לא יודעת להגיד לכם, זאת אומרת, מצרים כבר הרבה זמן מוכנה, מציעה כל מיני דברים, וישראל בכלל לא עונה. אז מה, איפה אנחנו נמצאים? האם אנחנו פה בסגנון אהוב על נתניהו של בוא נדחה את ההחלטות למחר ולמחר ולמחר, פשוט לא להחליט, ובינתיים חס וחלילה אתם ראיתם אביתר דוד, זה עניין של, של ימים כל פעם, למתי אפשר לדחות את זה, אני באמת לא מבינה. אז, וגם התהליך הזה של הפירוז זה תהליך, או שאתה רוצה, מה אתם רוצים? אז, יש,
ומה קורה שנייה אחרי הפירוז, טל? זאת אומרת, אוקיי, אז הנה, הרצועה, חמאס, עזה, סליחה, מפורזת, חמאס, אין, הם עברו להיות דובוני, אכפת לי, עכשיו הם עוסקים בלהוציא אלבומים על שלום, הכל קרה, נו, וכל הרעיונות האלה הם רעיונות לכרגע, אבל מה, זה עדיין אנשים צריכים לחיות שם, אז מה, אין לנו שום תנאי על, זה לא היום שאחרי, זה היום שעכשיו, אין לנו תנאי למשהו כזה, אנחנו רק בתנאים על מה שהיה בשבעה באוקטובר, כי השבעה באוקטובר הסתיים.
לא, בוא נגיד, בשבעה באוקטובר ישראל הייתה, או בשישה באוקטובר ישראל הייתה זו שדאגה להכניס לשם הכסף, אז כאילו, אנחנו לא יכולים לחזור לאותו המקום. כן, זה מטורף.
נכון.
אבל זה הבעיה המרכזית שהתחילה בשמיני באוקטובר, כי האמריקאים קמו בשמיני באוקטובר, ואמרו לישראל, תכניסו שם כוח אחר, שלטון אחר, כאילו תדאגו, אל תשאירו וקום. כל עוד ישראל משאירה וקום ומתנגדת לכל הצעה שמציעים לה, זה אומר שהיא מחזקת את החמאס. וזה מה שהיא עשתה לפני, זה מה שהיא עשתה בשישה באוקטובר, חזקה את החמאס. והיום היא ממשיכה לחזק את החמאס. פשוט ממשלת
רגע,
ישראל.
אבל יש
עכשיו היא מחזקת את החמאס תספית עם הסיוע.
יש אבל איזושהי הצעה פרקטית שעוסקת בכוח אחר שישלוט שם, מלבד כפי מה שאמרת לכוח של הרשות הפלסטינית.
אז לא, אז כל הצעה אחרת מכל העולם באה ואומרת שישראל תכריז על סיום המלחמה. איזה כוח של מדינה יהיה פרייר להיכנס כשישראל ממשיכה לנהל מלחמה? מה, אתה מוכן לשלוח חיילים סרילנקים או חיילים בוטבר? כוח שיטור מצרי, כשישראל מפגיזה בתותחים שם כל היום, מי, מה פתאום? הם לא מוכנים בכלל לשמוע מזה. אז הם כולם אומרים, גם האמירויות, סעודיה, מצרים, כל מי שאתה רוצה, אומרים, ברגע שתכריזו סיום מלחמה, אנחנו נגש, נגבש איזה שם דברים, אבל ישראל לא מסכימה בכלל. מבחינת ישראל, עצם ההכרזה על סיום מלחמה, היא מה פתאום, לא מוכנים בשום פנים ואופן.
וואו, טוב, זה נשמע סוג של דד-אנד שאנחנו מקווים שהקשר הזה יותר, כי באמת, כפי שאמרת, הזמן ודאי של החטופים אוזל מאוד, זאת אומרת, באמת עניין של ימים לפי מה שראינו לצערנו, התמונות המזעזעות.
אני רוצה שתבין, זה לא דד-אנד, כי כרגע
כן.
אנחנו מחזקים את שלטון החמאס.
וואו, כן.
וקום משמעו, וקום משמעו שהם חוזרים לשלוט, כי אנחנו מכניסים סיוע.
אין דבר כזה וקום.
אין לזה מחלוקת. טוב, הסיוע הזה זה כסף שהופך אותם לשליטים.
כן, אנחנו נעצור כאן ברשותך. תודה רבה לך, כתבת פוליטית מדינית זמן ישראל, טל שניידר. תודה רבה.
תודה טל, יום מצוין.